הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו מתחילים בעזרת השם בלימוד הלכות שלוחין ושותפין. הלכות שלוחין ושותפין, עניין אילו ההלכות לידע דין שלוחו של אדם ושותפו, ומשפטיהן, דיינו את הדינים שלהם במקחן, דיינו בקנייתם וממקרן, דיינו במה שהשליח קנה ומחר עבור משלחו, ובמה שהשותף קנה ומחר בשותפות, ובהפסדן ובשכרן. שבו ארבע הלכות, מה דין השליח או השותפים שהפסידו או שהרוויחו. וביור כל הדינים האלו בפרקים אלו. פרק ראשון. פותח הרמב״ם בהלכה א', האומר לשלוחו צא ומכור לי דיינו בעבורי מן הקרקע או המיטלטלין שלי, או שאומר לשלוחו צא וקנה לי קרקע או מיטלטלין. הרי זה השליח מוכר ולוקח לו דיינו בשביל המשלח ועושה את שליחותו, וכל מעשיו כימין כאילו עשה המשלח בעצמו, שהרי שלוחו של אדם כמותו, ולפיכך מעשה השליח מועילים למשלח, ויש צד לומר שאף נחשב הדבר כאילו עשה המשלח בעצמו. והגמרא במסכת קידושין לומדת זאת מהכתובים בנוגע לגירושין, קודשים ותרומה. ואתה מבאר הרמב״ם כיצד ממנים את השליח. ואין האדם העושה דיינו ממנה שליח צריך לעשות קניין כדי שאותו האדם יהפך לשלוחו. כתב המגיד משנה שזה עוד דבר פשוט, שלא מצאנו קניין לעניין מינוי שליחות בשום מקום, וגם לא צריך עדים שיהיו נוכחים בשעת מינוי השליחות כדי שהוא יהפך להיות שלוחו, אלא די באמירה בלבד בינו לבין חברו שהוא ממנה אותו לשלוחו, ואין צריכים עדים כדי שיחול מינוי השליחות, אלא כדי לגלות את הדבר שמינהו לשליח, שבאם כפר אחד מהם בשליחות או בפרט מפרטיה, הרי ניתן להביא את העדים כהוכחה שאכן מינהו לשליח ולפרטי השליחות, שזהו כדין העדים בשאר כל טענות של ממון, כהלוואות, פקטונות, מחירה ועוד, שכאשר האחד תובע את חברו ועלה מכחישו, הרי ניתן להוכיח על פי העדים מי מהם צודק. אך כשאין ביניהם הכחשה או שניהם עודים בדבר, אין צריך עדים לקיום הדבר, כהלוואה ופיקדון וכדומה, שההתחייבות חלה אף ללא עדים. והעדים אלו נקראים עדי בירור, כדברי הגמרא בקידושין, לא עברו סעדה אלא לשקרה, שלא נבראו העדים אלא לצורך השקרנים. וזאת בשונה מגיטין וקידושין, שהעדים בהם הם עדי קיום, שאין הגירושין והקידושין חלים, אלא כשהם נערכים בנוכחות עדים. וכך גם במינוי שליח של ממונות, אין צריך עדים לקיום המינוי, אלא רק באם יש הכחשה. אך כאשר האישה ממנה שליח לקבלה של גט או קידושין, הרי צריך עדים לקיום הדבר. ובהלכות הבאות התבאר דין השליח שעבר על דברי משלחו או שטעה בעת ביצוע השליחות. הלכה ב', שליח שעבר על דברי משלחו שעשה לו כפי שנצטווה על ידי המשלח, וכגון באופנים שהתבארו בהלכות הבאות, הרי זה לא עשה כלום, שאין שום תוקף למעשיו, שהרי בזה אינו שלוחו, והרי זה נחשב כאילו המשלח לא עשה או שליח כלל. וכן אם טעה בעת ביצוע השליחות וגרם לכך הפסד למשלח, כגון שקנה ביוקר יותר ממחיר השוק או שמחר בזול יותר ממחיר השוק, ואפילו אם טעותו הייתה רק בכל שהוא, דיינו בפחות משישית שהוא שיעור ההונאה שבו אפשר לתבוע החזרה במחירה רגילה, הרי בין אם השליח קנה או מחר בקרקע שבה אין כלל דין הונאה, ובין אם קנה או מחר במטלטלין שבהם יש דין הונאה בשטות וביותר משטות, הרי כשנעשתה המחירה או הקנייה על ידי השליח, הרי המשלח חוזר בו מהמקח, שהרי הוא המשלח אומר לשליח לתקן שליחותי שדרתיך, דיינו שלחתיך, ולא להוות, שעשיתי אותך לשליח כדי שתועיל לי ולא שתקלקל לי, וכיוון שגרמת לי הפסד אני יכול לחזור בי מהשליחות וממילא מהמקח. ולא אמרו חכמים שההונאיה במטלטלין היא רק משטות ומעלה, שרק אם היה הפרש בין מחיר השוק למחיר שקנה או מחר בו של שטות, הרי עליו להחזיר את ההונאה, וביותר משטות המקח בטל, אך בפחות משטות המקח קיים, ואין צריך להחזיר את ההונאה. וכן לא אמרו שהעבדים הכנעניים והשטרות והקרקעות אין בהן כלל דין הונאיה, שאפילו כשמחר לו בהרבה יותר משטות או בהרבה פחות משטות ממחיר השוק, הרי המקח קיים, כפי שנתבהר בהלכות מחירה שהדבר נלמד מהכתוב. הרי כל דיני ההונאיה הללו לא נאמרו, אלא במוכר לאחרים בעצמו משלו, והקונה הונה אותו ונתן לו פחות ממחיר השוק, או בקונה בעצמו מאחרים בשביל עצמו, והמוכר הונה אותו ולקח ממנו יותר ממחיר השוק. שבאופן זה נאמר שבפחות משטות אין צריך להשיב את ההונאה, משום שכאשר האדם עצמו עושה את המקח, הרי הוא מוכל על פחות משטות, ועבדים ושטרות וקרקעות כאמור התמעטו בכתוב מדין הונאה. אבל כשהמחירה או הקנייה נעשו על ידי השליח והוא זה שטעה, הרי בכולם, בין במטלטלין ובין בעבדים שטרות וקרקעות, גם אם טעה השליח בכל שהוא בלבד, הרי המשלח חוזר בו מהמקח ומבטלו, שכאמור הוא מינה את השליח כדי לתקן ולא להוות ואף לא בכל שהוא. ומחילת השליח על פחות משטות אינה מועילה כלום, שהרי אין אדם יכול למחול על הונאת אחרים. ודיקו המפרשים שהרמב״ם מחלק בלשונו בין שליח שעבר על דברי משלחו לשליח שטעה. שבנוגע לשליח שעבר על דברי משלחו, כתב הרמב״ם בתחילת ההלכה שלא עשה כלום, שאין מעשיו חלים מלכתחילה, שברגע שעבר על דברי משלחו, אין הוא שליח כלל. אך בנוגע לשליח שטעה שלא עבר על דברי משלחו, וכגון שמשלחו אמר לו לקנות דבר מסוים ולא אמר לו בכמה לקנותו, אלא הוא טעה בכך שהוא קנה אותו במחיר יקר מדי, הרי לא כתב הרמב״ם שלא עשה כלום, אלא שהמשלח חוזר בו, שמכיוון שלא עבר על דברי משלחו חלה השליחות, אלא שבאם המשלח רוצה הוא יכול לחזור בו מהמקח, בטענה שהוא שלח אותו כדי לתקן ולא כדי לקלקל. הלכה ג' משלח שנתן מאות לשלוחו כדי לקנות לו בהם קרקע, וקנה לו השליח את הקרקע שלו באחריות, שהשליח הסכים שהמוכר יכתוב בשטר המחירה שהמחירה נעשית שלו באחריות. דהיינו שאם תילקח הקרקע מהקונה מחמתו, כגון מחמת שיבוד להלוואה וכדומה, הרי לא יצטרך המוכר להשיב לקונה את הדמים ולא לתת לו קרקע אחרת. הרי זה היווט בכך את השליחות, שאף אם לא אמר לו בפירוש לקנותה באחריות, הרי אין אדם קונה קרקע ללא אחריות, שאין אדם משליך מאותיו בחינם, ולפיכך אין המשלח צריך לקבל את הקרקע כפי שקנה אותה השליח שלא באחריות, שהרי השליח קלקל במעשיו, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת, באופן כזה יכול המשלח לומר לתקן שלחתיך ולא להיוות. אך מצד שני, מכיוון שהשליח הסכים עם המוכר שימכור לו אותה שלא באחריות, הרי השליח לוקח אותה את הקרקע לעצמו שלא באחריות כמו שעשה, שהוא משאיר על כנו את מה שקנה את הקרקע מהמוכר שלא באחריות, אלא שבמקום שהמשלח יהיה הקונה נעשה הוא עצמו הקונה, ואחר כך עוזר השליח ומוכרה למשלח באחריות, והוא חייב למכור אותה למשלח באחריות ולא יכול להשאירה לעצמו ולהחזיר למשלח את המעות, הועיל והשליח קנה אותה במעותיו של המשלח. ומברנסים וסמיש פה שכשקנה את השדה מהמוכר במעות של המשלח, מכיוון שהוא צריך לקנותה למשלח באחריות וכפי שנתבהר, הרי כאשר הוא קנה אותה במעותיו שלא באחריות, הוא נתחייב בכך למוכרה למשלח באחריות. אך כתב אסמה שאם השליח קנה את הקרקע במעות שלו עצמו, אינו צריך כלל לחזור למוכרה על המשלח, וכן כל כיוצא בזה באופנים דומים, אלא שתמוה שבהלכה הקודמת נתבהר שבאופן שהשליח קלקל במעשיו, כגון שקנה או מחר שלא כפי שווי השוק, הרי המשלח חוזר בו והמקח מתבטא לגמרי, ולא נאמר שם שהשליח צריך לקנות את החפץ לעצמו במחיר היקר ולמוכרו אחר כך למשלח בשוויו, ומדוע לא נאמר גם בנידון דידן שהמקח מתבטא לגמרי. ומבאר הכסף משנה שבהלכה הקודמת מדובר כשהשליח הודיע למוכר שהוא שליח, ולפיכך כאשר המשלח אינו חפץ במקח הוא מתבטא לגמרי, ואילו בהלכה זו מדובר כאשר השליח לא הודיע למוכר שהוא שליח, ולפיכך הוא מחויב לקנות ממנו את הקרקע כפי שהתנה עמו שלא באחריות. ממשיך הרמב״ם, לפיכך, מכיוון שבמקרה שקלקל השליח במעשיו, מה שהמשלח יכול לחזור בו מהשליחות, זהו משום שיכול לטעון לתקן שלחתיך ולא להוות, הרי באם התנה עליו שהתנה עמו בפירוש, שעשה הוא שליח בין לתקן בין להוות, שכל מעשיו יחשבו למעשה המשלח גם כשיהיה בהם קלקול המשלח, הרי אפילו אם השליח קלקל מאוד, שמחר לו, דיינו שמחר עבור המשלח, דבר השווה 100 בדינר אחד, או שלקח, דיינו שקנה השליח עבור המשלח, דבר השווה דינר אחד ב-100, הרי זה המשלח אינו יכול לחזור בו, שהרי תנאי מו שיהיו כל מעשיו קיימים, וחייב המשלח ליתן לו לשליח את המעות שנתן למוכר על המקח, כפי התנאי שיתנו ביניהם שיהיה שלוחו גם אם יעוות, שהרי כל תנאי שבממון התנאי קיים, וכך אם קנה קרקע שלא באחריות, קנה המשלח ואינו יכול לחזור בו. אך בנוגע למחר שווה 100 בדינר, או שקנה שווה דינר ב-100, יקשה השח, שאף שבדברים שבין השליח למשלח אין השליחות בטלה, מכיוון שכך התנה המשלח, מכל מקום יוכל המשלח לבטל את המקח בינו לבין המוכר מכוח דיני הונאה, ותראה שמדובר כאן בדברים שאין בהם הונאה, כמו בקרקעות, או שכבר עבר הזמן שאפשר לחזור בהונאה. הלכה ד', אדם אומר לשלוחו מכור לי דיינו עבורי מהשדה שלי בצעה, דיינו קרקע שאפשר לזרוע בה שעה שעורים, שהיא קרקע באורך ורוחב של 50 אמה, ומחר לו בצעתה עם 100 על 50 אמה שהוא שטח כפול ממה שאמר לו, הרי זה נחשב כמוסיף על דבריו, שאין מחשבים אותו כעובר על דבריו, דיינו שכל המעשה שעשה שונה ממה שנאמר לו לעשות, שרו אמר לו למכור בצעה והוא מחר בצעתיים וכך בטל המקח לגמרי, אלא הוא נחשב כמוסיף על דבריו, שעשה את מה שנאמר לו לעשות, רק שהוסיף על כך מעשה נוסף. הוא מבאר הלבוש שזהו משום שהכלל הוא שבכלל מעתה ימנה, כך שכשמחר השליח בצעתיים, הוא מחר את בית השעה שנצטווה למכור, אלא שהוסיף על כך עוד בצעה. ולפיכך אין המקח מתבטל, אלא שקנה הלוקח בצעה בלבד, שרי המשלח לא התחייב למכור את הבצעה השני, וגם אין מחייבים את השליח לתרוח ולהשיג בצעה נוסף ולמוכרו לקונה. אך כתב ברוך השולחן שבאם הלוקח אומר שאינו חפץ בבצעה, אלא רק בבצעתיים, הוא יכול לבטל את המקח. אך באופן הפוך שאמר לו המשלח לשליח מכור לי בצעתיים מהשדה שלי, ומחר לו השליח רק בצעה, חצי ממה שאמר לו למכור, הרי זה נחשב מעביר על דבריו, שהמעשה שעשה אינו חצי ממה שנצטווה לעשות, אלא מעשה אחר. שהרי המשלח רוצה למכור את כל הביצעתיים, ואינו חפץ כלל למכור ביצעה לבדה. וכתב הרן שאף אם מוצא השליח מי שיקנה את הביצעה השני באותם דמים של הביצעה הראשון, נחשב הוא כעובר על דבריו של המשלח, שהרי יצטרך לעשות שטר נוסף, ואין אדם רוצה שירבו עליו שטרי מחר, משום שעל ידי כך יוצא עליו כל שהוא מוכר את צדותיו, וערך נכסיו יורד. ולפיכך לא קנה הלוקח, שמכיוון שעבר על דברי המשלח, הרי המקח בטל. ובאם אמר לו המשלח לשליח מחור לשדה לאדם אחד, והלך השליח הוא מחרה לשניים, הרי אף שהוא מחר בדיוק את אותה השדה שהוא אמר לו, הרי ממכרו בטל, שהרי עבר על דבריו המפורשים למכור את השדה לאדם אחד, הוא מחרה לשניים. ומברא מגיד משנה שאף אם מחר לשניהם בשטר אחד, כך שאין את החשש המבואר שיתרבו עליו שטרות. מכל מקום יכול המשלח לומר שאין רצונו שיהיה לו עסק עם שניים, לעמוד עמהם בדין במקרה שיהיה עירור. אבל אם אמר לו המשלח לשליח מחור לשדה, ולא פירש לו לכמה אנשים ימכור, הרי אפילו באים מחר את השדה למאה הקונים, הרי אם ימכרו קיים, שהרי המשלח לא הקפיד על ריבוי הקונים, כך שהשליח קיים את שליחותו. אך כתב בשולחן ערוך שאין הדברים אמורים, אלא כשמחר לכולם בשטר אחד. אך אם מחר להם בכמה שטרות, הרי הדבר הוא קלקול, ואף שלא עבר על דברי המשלח, הרי המשלח יכול לחזור בו, משום שיכול לומר לו לתקן שלחתיך ולא להיאבק. הלכה ה' הנותן מעות לשלוחו על מנת לקח בהם עבורו חיטים, או מן אחר משאר מן הסחורה. והשליח לא לקח כלום, שלא קנה כלום במעות אלא השאיר אותם אצלו, הרי אין לו עליו למשלח על השליח אלא תרומת, שאין המשלח יכול לתבוע את השליח בדין על שעיכב את מעותיו בידו, ואף על פי ששמח עליו שיעשה את שליחותו ויקנה במעות שנתן לו את הדבר שאותו חפץ המשלח לקנות, ומבאר הבך שזהו משום שהשליח לא הפסידו דבר מממנו, אלא מנע ממנו את הרווח שהיה יכול להרוויח מקני הדבר זה, והדין הוא שהמבטל כיסו של חברו, דיינו שמונע ממנו רווח שהיה יכול להסתכר ולהרוויח במעות, אינו נידון כמזיק בידיים, אלא כגרמה, ולפיכך הוא פטור מלשלם. ומכל מקום רשאי הוא להתרעם עליו ולומר לו הפסדתני, שראיתי יכול לתת את המעות לאדם אחר שיקנה עבורי את אותו הדבר, ואתה גרמת למנוע ממני רווח זה. שלהתרעם על חברו ללא דבר אסור, אך באופן זה מותר לו להתרעם עליו. וזהו, כאשר השליח לא קנה כלום, ואתה התבהר מה הדין כשהשליח קנה דבר אחר ממה שהמשלח אמר לו לקנות. שבאם נתן לו לשליח מעות על מנת לקח בהן עבורו חיטים, בין אם אמר לו שהוא צריך את החיטים לצורך אכילה, שיוכל אותם הוא ובני ביתו ולא ימכרם לאחרים, שבאופן זה הדבר ברור שהוא צריך לחיטים דווקא, כי אותם הוא חפץ לאכול. ובין אם הוא אמר לו שהוא צריך את החיטים לצורך סחורה, דיינו כדי למוכרם לאחרים במחיר גבוה יותר ממחיר הקניין, ועל ידי כך ירוויח מההפרש, שבזה היה מקום לומר שאין הדבר משנה כל כך למשלח, שהרי גם אם הוא קנה לו סעורים יכולו לעשות בהם סחורה במקום בחיטים, והלך השליח ולקח בהן במעות שקיבל מהמשלח סעורים שהוא לא עשה כדברי המשלח לקנות חיטים, וכך גם אם להפך ששלחו לקנות סעורים וקנה בהם חיטים, וכמבואר בגמרא וכן נפסק בשולחן ערוך, הרי יש למשלח תביעת ממון על השליח ששינה מדבריו, ולפיכך אם לאחר שלקחן פחתו דמי זה שלקח, שכאשר שלח אותו לקנות חיטים וקנה בהם סעורים, הרי לאחר שקנה את הסעורים ירד ערכן והם שווים את הפחות, ואילו דמי החיטים לא פחתו, כך שבאם היה עושה מה שמוטל עליו לא היה משלח מפסיד, וכיוון שהשליח שינה ממה שנצטווה נקרא המפסד למשלח, הרי הם פחתו לשליח שהשליח מפסיד משלו וצריך לשלם את דמי ירידת המחיר למשלח, וזאת מפני שהוא משנה מדברי המשלח והשינוי מחייבו באחריות ועליו לשלם את כל ההפסדים שנגרמו על ידי ששינה. ומדובר שלא הודיע למוכר שהוא שליח, שאז כפי שנתבהר בהלכה ג' המקח קיים לשליח ועליו לפצות את המשלח. אך באם הודיעו שהוא שליח, מכיוון שהוא שינה מהדבר שהוא נשלח לקנות, הרי המקח בטל לגמרי. אך באם הוסיפו דמיין, שעל הערכם של הסעורים לאחר שקנה אותם, הרי אף אם ערכם של החיטים שאותם הוא נשלח לקנות לא עלה, הרי אין השליח יכול לקחת את הרווח לעצמו ולטעון שהוא גרם לו ולפיכך הוא זכה ברווח, אלא הוסיפו לבעל המעות, שהמשלח מקבל את כל הסעורים שקנה לו, והוא מרוויח מכך שערכם עלה. ואף שנתבהר בהלכה ב' שכאשר השליח משנה מתבטלת השליחות, מבארים המפרשים שדעת המשלח היא שאם ירוויח מהשינוי לא תתבטל השליחות. והשיטה המקובסת כתב שזהו קנה שכנסו חכמים את השליח ששינה שיהיה חפץ למשלח באם יהיה בו רווח. וזאת אף שמעיקר הדין הוא צריך להיות של השליח. וכאשר המשלח נתן מעות לשלוחו לקנות עבורו סחורה מסוימת והיה השאר המחיר של הסחורה קצוב, דיינו קבוע שהוא לא משתנה מיום ליום וגם ידוע שהכל יודעים שזהו המחיר, כגון פירות הנמכרים במחיר קבוע וידוע, והלך וקנה השליח מה שציווהו המשלח, והוסיפו המוכרים לשליח מדעתם במניין או במשקל או במידה, שהם נתנו לו כמות גדולה יותר ממה שהיה לו לקבל לפי האדמים שנתן. הרי כל מה שהוסיפו לו המוכרים הרי הוא של שניהם, של המשלח ושל השליח, בשווה וחולק את התוספת השליח עם בעל המעות. ומבאר הריף שמן הדין התוספת כולה צריכה הייתה להיות של השליח. ומכיוון שהמחיר קצוב וידוע, ברור הדבר שהתוספת היא מתנה שניתנה לשליח. ומכל מקום אמרו חכמים שיחלוק עם המשלח בעל המעות, משום שהענה הגיעה לשליח על ידי המעות שמסר לו המשלח. אך באם היה הדבר שנשלח לקנותו דבר שאין לו קצבה, שאין מחירו קבוע, אלא נמכר בעומד לפי ראות עיניו של המוכר בזמן המחירה. וכתב רש"י שזהו בכגון תלית, חלוק, ירק וקרקע, שדרך דברים אלו שלפעמים המוכר מבטר ומוכרם בזול, הרי במקרה זה הכל, דהיינו כל התוספת היא למשלח שהוא בעל המעות. ומכיוון שאין המחיר קצוב, הרי אין דנים את התוספת כנתינת מתנה לשליח, אלא כמחירה בזול, וממילא הקונה שהוא בעל המעות מרוויח את ההוזלה. הוא מוסיף הלבור שאנו אומרים שהסיבה שהוזיל המוכר מכיוון שהיה צריך למעות וכיוצא בזה, ולא משום שביקש לענות את השליח ולתת לו מתנה, ומכיוון שמחר את הסחורה שנקנתה במעותיו של המשלח בזול, הרי הכל של המשלח. ובהלכות הבאות יבוארו דינים שונים הקשורים לפריאת חוב על ידי שליח. הלכה ו', מי שהיה חייב לחברו ממון, בין אם סיבת החיוב עם משום מלווה, שילבה לו מעות והוא בעתה לפורו, ובין אם סיבת החיוב עם משום פיקדון, שיפקיד אצלו והוא משיבתה את הפיקדון על ידי שליח, או שהיה פועל שעבד אצלו בסחירות, והוא שולח לו את שכרו על ידי השליח, ונתן החייב את המעות ביד השליח, ואמר לו, לך ממון זה לבעל חובי, דיינו לאותו אדם שאני חייב לו את הממון, משום מלווה, פיקדון או סחירות, הרי אין השליח צריך להיטפל לו, דיינו לדאוג לצורכי המשלח, וליתן לו ללווה, למפקיד או לסחיר את הממון בפני עדים, כדי שלא יוכל בעל החוב להכחיש בעתיד שקיבל את המעות, אלא יכול לתת לו את הממון בינו לבינו, ומקיים בכך את שליחותו כראוי. ומכיוון שלא ציווה עליו לתת לו את הממון בעדים, אלא רק ציווה עליו לפרוע לו את הממון, הרף אם הוא פורע לו את הממון בינו ובינו, הוא ממלא בכך את שליחותו. אך באם אמר המשלח לשליח בפירוש, אל תפרע לבעל חובי את החוב הזה, אלא בפני עדים, והשליח שינה מדבריו ופרעו שלו בעדים, ונגרם מכך הפסד למשלח, כיוון שבעל החוב הכחיש שקיבל את המעות, והוא צריך המשלח לחזור ולשלם לו פעם שנייה, הרי זה חייב השליח לשלם למשלחו את המעות שהפסיד מחמתו. ומבאר האור שמח שמכיוון שהשליח שינה בשליחותו, הרי הוא נתן את ממון המשלח לבעל חובו שלא ברשות, שהרי הוא לא קיבל רשות לתיתו לבעל חובו שלא בפני עדים. ואם כן על ידי נתינה זו של המעות למשלח שלא בפני עדים, הרי הוא הזיק למשלח בידיים ולפיכך הוא חייב לשלם. וכן אם היה החוב שהמשלח היה חייב בשטר, שהיה לבעל החוב שהוא הלווה המפקיד או השכיר שטר המוכיח שהוא חייב לו ממון זה, והמשלח אמר לו שבעת שהוא פורע לו את הממון שיקח ממנו את השטר, כדי שלא יוכל לטובו שוב בשטר זה, הרי בין אם אמר לו תחילה קח את השטר מבעל חובי ואחר כך אמר לו תן לו את המעות, ובין כשאמר לו תחילה תן את המעות לבעל חובי ואחר כך אמר לו קח ממנו את השטר, הרי כיוון שהזכיר את לקיחת השטר לא משנה באיזה סדר, הרי גילה את דעתו שהוא ירא לתת לו את המעות בלי שיקבל את השטר, ולפיכך באם נתן השליח את המעות לבעל החוב בלא עדים שיוכלו להעיד על הפיראון, וגם לא לקח ממנו את השטר כדי לנמוע ממנו את האפשרות לחזור ולגבות את החוב, ונגרע מכך הפסד למשלח, כיוון שבעל החוב טען שלא קיבל את חובו, או שטען שקיבל את המעות לפיראון חוב אחר, הוא בא לחזור ולגבות מהמשלח את החוב שבשטר, הרי השליח חייב לשלם למשלח את ההפסד שגרם למשלח בכך שלא לקח את השטר, שהרי לתקן שלחו המשלח ולא להוות. ומכיוון שהזכיר המשלח את קבלת השטר, הרי כוונתו הייתה שהשליח יוודא ששוב לא יוכל בעל החוב לטובו, או על ידי שיקח ממנו את השטר לפני שנותן לו את המעות, או על ידי שיפרע לו בפני עדים. ומכיוון שלא עשה זאת, הרי הוא שינה משליחותו, וכאמור, באופן זה הוא נתן את ממון המשלח שלו ברשות, ונחשב שהזיק בידיים את ממון המשלח ולפיכך הוא חייב לשלם. הלכה זין, השולח מעות של אחרים הנמצאים בידו שהוא חייב להם אותם מחמת הלוואה, פיקדון או שכר פועל, וביקש לפורם לו ושלח אותם ביד שלוחו, ואמר המשלח לשליח, הולך ממון זה לפלוני שאני חייב לו את הממון, והלך השליח ונתן לו, והייתה הנתינה שלו בעידים היכולים להעיד שכן נתן השליח את הממון לבעל החוב, ובא בעל החוב לתבוע מהמשלח את חובו, והשליח אומר, נתתי לו את הממון כמו שנצטוויתי עלייך, ובעל החוב או הפועל אומר, לא לקחתי, והרי שלושתן עומדים לפנינו, שבעל החוב או הפועל תובעים מהמשלח את חובם, משום שטוענים שלא קיבלו מהשליח. ואילו השליח אומר שהוא נתן את הממון שקיבל מהמשלח לבעל החוב או לפועל, ועל פי דבריו של השליח, טוען המשלח ששוב אינו חייב לבעל החוב או לפועל ממון, הרי מכיוון שהמשלח הוא שמה מול כל אחד מהם שהוא ברי, שהמשלח אינו יודע בוודאות האם השליח עשה את שליחותו ופרע את חובו, והשליח טוען בוודאות שהוא פרע את החוב, ואילו בעל החוב או הפועל טוענים בוודאות שהם לא קיבלו את החוב. החוב. הרי מכיוון שהוא בוודאי היה חייב ממון לבעל החוב או לפועל, והוא איננו יודע אם הוא פרה לו, ובעל החוב או הפועל טוענים בוודאות שהוא לא פרה להם, הרי עליו לשלם להם, והשליח פטור מלשלם לו את המעות שמסר בידיו, שהשליח טוען בוודאות שהוא נתן את הממון לבעל החוב או לפועל, והמשלח אינו יודע בוודאות שהוא לא נתן לו. אלא שעל השליח להישבע כדי להיפטר, ועל בעל החוב להישבע כדי לקבל את חובו. שהשליח נשבע שבועת עשית, זוהי שבועה קלה ללא נקיטת חפץ שתקנו חכמי הגמרא לכל הטובה את חברו ועלה כופר בו, וגם כאן נשבע השליח שנתן את המעות לבעל החוב ופטור מלשלם את המעות למשלח, ומבאר הכסף משנה שאף על גב שהמשלח הוא שמה, אשר אינו יודע אם השליח נתן את המעות או לאו, והכלל הוא שאין נשבעין שבועת עשית אלא בטענת בארי, הרי מכיוון שהבעל חוב טוען בארי שלא קיבל את המעות, הרי הדבר מועיל כדי לחייב את השליח שבועת עשית. ובעל החוב או הפועל נשבע שלא לקח את המעות מיד השליח, וישלם על המשלח לבעל החוב, או לבעל הפיקדון, באופן שהשליחות הייתה להשיב פיקדון. הכתב הכסף משנה שבעל החוב נשבע שבועה חמורה כעין של תורה בנקיטת חפץ, שהרי בשונה מהשליח הוא נשבע ונוטל, והכלל הוא שכל הנשבעים ונוטלים נשבעים בנקיטת חפץ. ומבאר הרשב"א שאף שהמשלח טוען שמה, הרי מכיוון שהשליח טוען בברי שנתן לו את המעות, הרי על בעל החוב להישבע שבועה חמורה. אך ישנם גרסאות בדברי הרמב״ם שאף בעל החוב נשבע עשית, שאף שהוא מהנשבעים ונוטלים, מכיוון שטענתו של המשלח היא שמה, אין הוא יכול לחייבו שבועה חמורה. נוסיף הרמב״ם, ואפילו כשהיו השלוחים לפרוע את החוב שניים, והם עדים בבית דין שנתנו את המעות לבעל החוב, שבאופן זה היה מקום לקבל את עדותם שפרו לו את החוב ולפתור את המשלח, הרי אין עדותן שפרו את המעות לבעל החוב מועילה, מפני שהשלוחין הן נוגעין בעדותן, שעד שיש לו אינטרס בעדותו אין הוא נאמן להעיד, ולשני השלוחים יש אינטרס לומר שפרו את המעות ששלח איתם, שרי אם לא יאמרו שפרו התחייבו להשיב את המעות למשלח, ואף שיכלו לטעון שהשיבו את הממון למשלח והיו נאמנים על כך, ואם כן נאמין להם במיגו שהם פרו את הממון לבעל החוב, הרי על כך התשובה היא שבאם הם היו אומרים שהשיבו את הממון למשלח, והוא היה טוען שלא השיבו לו, הרי הם היו חייבים להישבע עשית. ולכך גם כאשר הם אומרים שהם פרו את המעות לבעל החוב, הם חייבים להישבע עשית, שלולי זאת לא יהיה להם מיגו. ומה שלאחר שנשבעו ששוב יש להם מיגו, אין המשלח נפטר על פי עדותם, מבארים התוספות שזהו משום שעידים שצריכים להישבע כדי שיאמינו להם אין ממש בעדותם, שנאמר על פי שניים עדים יקום דבר, ולא על פי דיבורם ושבועתם. אך במה דברים אמורים של השליח ועל בעל החוב להישבע, כשהיה השליח מכחיש את בעל החוב, והרי שלושתן עומדים לפנינו, שהמשלח השליח ובעל החוב עומדים לפנינו, והשליח טוען שהוא פרה לו, ובעל החוב מכחיש וטוען שהוא לא פרה לו. שבאופן זה, מכיוון שהשליח הוא בעל החוב, כל אחד מכחיש את חברו, הרי טענת הברי של כל אחד מהם מחייבת את השני שבועה. אבל אם בא השליח לבדו ואמר למשלח נתתי את המעות לבעל חובך כמו שאמרת לי, הוא בעל החוב אינו לפנינו ואין מי שמכחיש את השליח, הרי המשלח אינו יכול להשביעו שבועת עשית שעשה את שליחותו מחשש שבעתיד יכחיש בעל החוב שקיבל את חובו, שהרי עכשיו אין שם מי שטוען עליו טענת ודאי שלא עשה את שליחותו, שהרי המשלח אינו יודע אם עשה את שליחותו או לאו, והכלל הוא שאין נשבעים שבועת עשית אלא כנגד טענת ברי. וכן להפך, אם השלוחים אינם נמצאים כאן, שמתו השלוחים או שהלכו להם למדינת הים, ובא בעל החוב לתבוע את חובו מהלווה, שטוען שלא קיבל את חובו מהשליח, הרי הלווה אינו יכול להשביעו אף שבועת עשית שלא פרה לו השליח את החוב, שהרי אין כאן מי שטוען עליו על בעל החוב טענת ודאי שלקח את החוב, שהרי השליחים אינם כאן, והמשלח אינו יודע בוודאות שהשליח פרה לו את החוב, ומכל מקום אין המשלח צריך להפסיד שיפרע את חובו פעמיים בלי שום אפשרות לעשות דבר בנידון, אלא תקנו חכמים שיהיה מחרים הלווה חרם סתם. דהיינו שמבקש מבית דין להטיל חרם על כל בעל חוב שבא להיפרע ממנו אחר שכבר פרע לו, והכוונה בחרם סתם שאין מזכירים את שמו של בעל החוב, אלא אומרים בית דין שמי שכבר קיבל את חובו והוא חוזר ונוטל אותו שלא כדין יהיה בחרם. וכתב הרדב"ז שחרם זה תקנת הגאונים הוא. ולאחר החרם הוא משלם לבעל החוב את החוב שעליו, שהרי כאמור הוא בוודאי היה חייב לו ממון, ובעל החוב טוען בוודאות שלא קיבל את ממונו, ואילו הלווה טוען רק דשמה פרה לו על ידי השליח, ולפיכך עליו לשלם לו, ומכיוון שאין מי שמכחיש את טענת הבעל חוב, הוא לא יכול אף להשביע אותו אלא רק לאחרים. וכן כל כיוצא בזה בחיובי ממון אחרים כפיקדון או שכירות. הלכה אחת, ראובן שהיה לו ממון ביד שמעון מחמת חוב או פיקדון או שכר פועל, ושלח ראובן את לוי לשמעון כדי להביא לו ממנו את ממונו, ושלח ראובן ביד השליח לוי כתב לשמעון, ואמר לו בכתב זה מנה שיש לי בידך, דהיינו מאז עוזים שאתה חייב לי, שלחהו לי ביד לוי השליח המוסר כתב זה. רבים רצה שמעון לשלחו בידו של לוי השליח, הרי הוא שלחו בידו, ואינו צריך לפקפק בנאמנות הכתב. אך שמעון אינו חייב לשלוח את המעות ביד לוי, אלא כפי שכתב הרמב״ם, אם רצה לשלחו, אינו חייב באחריותו. שכל נזק שיבוא למעות משעה שבאו לידו של לוי השליח, אין שמעון חייב לשלמו לראובן, משום שראובן זכה במעות מיד כשבאו ליד שלוחו. וזאת בין שהיה ממונו של ראובן ביד שמעון מחמת מלווה שהלווה לו, בין שהיה בידו מחמת פיקדון שהפקיד ראובן ביד שמעון. אך מה שיכול שמעון לשלוח את הממון ביד לוי ובכך להיפטר מאחריותו, הוא בתנאי שיכיר שמעון שהכתב שהביא לוי הוא כתב ידו של ראובן. ואם לאחר שנתן שמעון את המעות ללוי, טען ראובן המלווה ואמר, לא כתבתי כתב זה ולא שלחתי לך את לוי מעולם כשליח, אלא הוא זייף את כתב ידי ונמצא שלא פרעת לי את החוב שאתה חייב לי, ושמעון אומר שהוא פרע את חובו ללוי משום שהוא זייה את כתב ידו של ראובן, הרי יישבע שמעון הלווה שבועת אסת שכתב ידו של המלווה בא אליו ולפיכך שלח את המעות בידו ויפטר מלשלם לראובן. וכזה הורו רבותיי הרי מגש והעריף. וברק אסף משנה שזהו משום שהרי זה כאומר לחברו הלוויתי לך מנה ועלה אומר פרעתיך, והמלווה טוען שהוא עדיין לא פרע לו שהלווה נשבע אסת ונפטר. ואף כאן, מכיוון שהלווה טוען שהוא זייה את כתב ידו של המלווה ולפיכך הוא פרע את המעות ליד השליח, הרי הוא טוען בכך פרעתיך ולפיכך הוא נפטר בשבועת אסת. וכתב הרדב"א שאין שבועה זו מעילה אלא באם אבד הכתב, אבל אם הכתב מצוי נביאנו ונראה אם הוא כתב ידו של ראובן או לאו. אך זהו רק ששמעון הלווה בטוח שהכתב שהביא לוי השליח הוא כתב ידו של ראובן המלווה. אבל אם לא היה הכתב שביד לוי כתב ידו של ראובן, או שאין שמעון הלווה יודע בבירור אם הוא כתב ידו של ראובן או שאינו, הרי אפילו אם היו כתובים בו בשטר שביד לוי סימנים ואותות שהם סיכמו ביניהם מראש בייחוד, דיינו שראובן ושמעון סיכמו ביניהם ביחידות בלי שאף אחד ידע מכך סימנים מיוחדים שעל ידיהם יוכל שמעון לדעת שראובן הוא השולח, ועל פי סימנים אלו שבכתב והאמין שמעון ללוי שזהו הכתב של ראובן, ולפיכך פרע על ידו את חובו, אך הוא לא זיהה בוודאות שזהו כתב ידו של ראובן. הרי באים טען ראובן ואמר, לא שלחתי אליך שום כתב, הכתב שהגיע אליך אחרים רימו בו שהם זייפו אותו ברמאות, ומכיוון שלא זיהית את כתב ידי לא היה עליך לתת את המעות ללוי, כך שנחשב הדבר שלא פרעת עדיין את החוב ועליך לשלם לי את חובך. הרי זה שמעון חייב באחריותו של החוב שמסר ללוי שלא כדין וישלם לראובן את חובו, דאף שהם סיכמו ביניהם מראש על סימנים אלו. מכיוון שלא קבע ראובן מראש עם שמעון שהוא ייתן את החוב על פי הסימנים הללו, לא היה לו לשמעון לתת את המעות ללוי, שעל הלווה לתת את המעות רק למלווה עצמו, או כאשר המלווה מבקש שישלח לו אותם, וזהו רק כאשר הוא מזהה את כתב ידו. ומבאר כסף משנה שבאופן זה שהוא לא זיהה בבירור את כתב ידו, הרינו יודע בוודאות שהוא פרע לו את חובו, והרי דין זה כאדם שלווה מחברו מעות, והמלווה אומר עדיין לא פרעת לי את חובי, והלווה אומר איני יודע אם פרטיך, שמכיוון שהוא בוודאי היה חייב לו, והוא מסתפק אתה באם פרע לו, הרי הוא חייב לשלם. ואין ראובן המלווה חייב להישבע אפילו אסת, שרי לשמעון יש רק טענת שמה. אך שמעון שלם אחר שיחרים על מי ששלח כתב זה מדעתו ולא יודע, שיבקש מבית הדין להטיל חרם ללא הזכרת שמו על מי ששלח את הכתב הזה כדי שיפריעו לו את החוב, והוא אתה מכחיש זאת. שמחשש החרם ייתכן שראובן יודע, ויש מי שהורה שישבע ראובן ואחר כך ייטול. כתב הכסף משנה שזהו משום שייתכן שבאמת כתב לו ושכח שכתב, ולפיכך ישבע כדי שידייק בתביעתו, והוא צריך להישבע בנקיטת חפץ כדין כל הנשבעים בנוטלין. אך כתבו הפרישה והשח שמחלוקתם היא רק שהשליח אינו לפנינו. אך באם לוי השליח נמצא לפנינו ומכחיש את טענת ראובן, הרי לכל הדעות צריך ראובן להישבע כדי ליטול משמעון, שהרי אז יש טענת ודאי כנגד טענתו של ראובן, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת. הלכה תת, לוי שבא בשליחות ראובן כדי ללוות כסף משמעון עבור ראובן, ולקח לוי 50 זוז משמעון, באומרו שסכום זה ביקש ראובן ללוות, ואחר כך בא ראובן ואמר, לא שלחתיו לי כך בהלוואה, אלא 20 זוז בלבד, ואכן 20 זוז בלבד הביא לי, וממילא אני חייב לשמעון אלא 20, ולוי השליח אומר, 50 שלחתני ללוות ו-50 הבאתי לך, ואילו שמעון המלווה אומר שנתן ללוי 50 עבור ראובן, ואינו יודע אם לוי לקח 30 לעצמו ורק 20 נתן לראובן, כדברי ראובן, שבאופן זה לוי השליח חייב לו 30, או שמה נתן לוי את הכל לראובן כדברי לוי וראובן חייב לו 50. הרי ראובן הלווה הוא מודה במקצת, שהרי מודה שקיבל 20 בהלוואה, אלא שמכחיש את ה-30 האחרים. ולפיכך נשבע ראובן לשמעון שלא שלחו ללוי להביא ממנו אל ה-20, ואכן 20 בלבד הביא לו, ושבועתו היא כדין כל מודה במקצת החייב שבועה מהתורה, ואף שאין טענת שמעון המלווה אל השמה, שאנו טוען בוודאות שכל ה-50 שנתן ללוי הגיעו לראובן, שהרי ייתכן שלוי נטל 30 לעצמו. מכל מקום, מכיוון שלוי השליח טוען בוודאות שנתן את כל ה-50 לראובן, הרי הדבר מחייב את ראובן להישבע, או כפי שנתבהר בהלכה זין. אך לוי השליח ששימון תובע אותו על ה-30 שראובן טוען שהוא לא נתן לו אותם, הרי הוא מכחיש לגמרי את כל ה-30 הללו שהוא טוען שנתן הכל לראובן, ואם כן, הוא כופר הכל שהוא פטור משבועת התורה, אלא לוי נשבע לשמעון שבועת עשת כדין כל כופר הכל, שכל החמישים שנתת לי נתתי לראובן, וראובן הלווה יפרע לשמעון המלווה 20, ושמעון יפסיד את 30 הנותרים. ואתה מוסיף הרמב״ם, וישלם שמעון לראובן 30 מביתו, אם הוא זה שהיה חייב לראובן ממון. דהיינו שבאים לוי לא היה שליח כדי ללוות עבור ראובן, אלא המקרה היה הפוך, ששמעון לבא מראובן 50, ושלח ראובן את לוי לגבות את החוב משמעון, וראובן אומר שלח טיב לגבות 20 ו-20 בלבד הביא, ולוי אומר 50 שלחתני לגבות ו-50 הבאתי לך, ושמעון אומר נתתי 50 ללוי. הרי באופן זה נשבע ראובן שלא קיבל אלא 20, ולוי השליח נשבע שפרה לו את כל ה-50 שקיבל משמעון, וישלם שמעון לראובן 30 נוספים. וכן כל כיוצא בזה באופנים דומים. וכאן מסתיים הפרק הראשון של הלכות שלוחים ושותפים.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.